עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
אני מרגיש כאילו שיש משהו תקוע. אני אומר את זה בזה, אני מרגיש שיש משהו תקוע בקריירה הטלוויזיונית שלי. אני ממש, יש לי המון חלומות שם שהם לא מוגשמים עדיין.
היי, וברוכים וברוכות הבאות למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. האורח שלי היום מגשים בענק את החלום שלו כבר בגיל צעיר יחסית, כאשר התקבל לסדרת הטלוויזיה השמינייה, שהפכה ללהיט גדול עם יציאתה, וגם כמעט אחרי 20 שנה היא ממשיכה לייצר עניין והתלהבות בקרב קהל צופים חדש. בקורות החיים שלו אפשר לגלות שהוא שירת כשחקן בתיאטרון צה"ל, למד בבית הספר למשחק של ניסנתי, וגילם אינסוף תפקידים גדולים וקטנים בשלל סדרות נוער מצליחות, כגון האי, הפיג'מות, המובילים, מבצע כיפוד, חצויה. בשנים האחרונות הוא שותף בלהיט טלוויזיוני גדול נוסף בשם שקשוקה. אבל בצד השני של קורות החיים שלו תמצאו גם הרבה מאוד תפקידים למבוגרים בתיאטרון הישראלי. מהלילה ה-12 של שייקספיר, משלחת ימין, השבטים, אילוף הסוררת, החדר האחורי, זורבה היווני, האוהבים והנאהבים, בפצ'יק ועוד ועוד ועוד. אפשר לומר שהאורח שלי הוא מסוג האנשים שאני אגב מאוד אוהב משום שהוא גם וגם, או לפחות שואף להיות אחד שכזה. למשל, הוא גם אוהב לכתוב, בעבר הוא כתב בוואלה ובעיתון הארץ, וגם אוהב לשחק. הוא גם אוהב להיות רציני, בהצגות שייקספיריות למשל, אבל גם אוהב לעשות המון שטויות בטיק טוק. תעקבו אחריו. הוא גם יצא מהארון בשנת 2014, וגם הקים משפחה עם בן זוגו ארז, והוא גם אבא בהורות משותפת לשתי בנות. בקיצור, הוא גם וגם וגם. ובנוסף, הוא גם מגיש את הפודקאסט המניפה ברדיו תל אביב, בשיתוף המרכז הגאה, בו הוא מראיין דמויות גאות מפורסמות, ושוחח איתן על חייהן, על המורכבות וכו' וכו'. לאורך השנים הוא דיבר לא מעט על השמינייה, שבה גם אנחנו הכרנו, כי אני חטפתי אותו ואת שאר השמינייה, על ארז בן זוגו, על בנותיו, אורה וטליה החדשה, ועל חייו האישיים. אבל אותי מעניין דווקא לדבר איתו על מה מסתתר ברשימת החלומות שלו. שלום לידידיה ויטל.
יו, יובל.
מה קורה?
באתי קודם כל כדי לשמוע את הפתיח הזה.
אוקיי, קח אותו הביתה.
תודה.
בבקשה.
יש. איזה כיף להיות פה.
וגם באת באנרגיות מטורפות.
אני באתי באנרגיות מטורפות כי ילדה אחת עם אמא שלה בת חודש, ואמא שלה קצת חלתה כי נדבקה מהגדולה שחולה, אז היא בבית שלנו, אנחנו הרי משפחה של שני בתים,
כן.
בית של אבא ואבא, בית של אמא, אז כשילדה אחת חולה ישר מפרידים ביניהן.
כן.
זה פרקטית, זה נוח.
לא, אבל גם באת כזה כבר, לא רק בהיבט הזה, אלא גם כאילו כבר, יאללה, אני מקשיב את החלומות.
אני, I'm pumped up מהרגע שקיבלתי ממך את המשימה על הרשימה. אני ממש...
אתה בן אדם של רשימות? בשוטף, כזה יושב, חושב, וחלומות.
אני בן אדם של to-do lists כזה כמעט כל בוקר. אבל כן, אני בן אדם של רשימות. אני לא יודע אם כאילו אני הייתי מעיז לרשום רשימת חלומות גדולים. אלא יותר כמו מטלות, אני קורא לזה. אבל מטלה ורשימה, מטלה וחלום זה הבדל סמנטי משמעותי.
אתה יודע מה, אז בגלל שאתה מעלה את זה, אז אני רגע אתעכב, אני אגיד את זה גם לך, וגם אני אעשה סדר למאזינים, שאני... הרבה פעמים אנשים נורא מתבלבלים וחושבים שחלום זה משהו נורא נורא גדול, כמו למשל לפגוש את אדל, לטוס לאפריקה, לצנוח ממטוס. ובעיניי חלום זה גם לשפץ את הנזילה שיש, לתקן את הנזילה באמבטיה שיש כבר 20 שנה שמציקה לך. אתה מכיר שכאילו זה...
לגמרי. אז אני גיליתי בזמן הכתיבה,
כן.
שהחלומות מהסוג הזה שאתה מתאר הם הרבה יותר... חשובים לי, כאילו, באמת אמרתי, אוקיי, דידי, עכשיו תחשוב גם על חלומות גדולים, כאילו, על איזה קילימנג'רו אתה רוצה לטפס.
כן.
ואני כזה, הרגשתי מאפן שאני אומר, לא כל כך בא לי לטפס על ערים כאילו פיזיים, יותר על ערים כאילו אישיים.
אגב, התארחה כאן באחד הפרקים דניאל וולפסון, שהיא הישראלית הראשונה שכבשה את ההימלאיה, את האברסט, והיא בדיוק מדמה, היא אומרת, בחיים יש המון המון פסגות, וזה נכון, ויש משהו בחלום שהוא לכאורה מטלתי, א', זה מנקר לך, נכון? נגיד, לי יש חלום, אני נותן תמיד כדוגמה, לרוקן את הטלפון מכל התמונות שיש לי פה.
זה חלום של כל אדם.
יפה, עכשיו, למה זה חלום ולא מטלה? כי אומרים, זו מטלה, קודם כל זה מנקר לי בראש. אם אני לא אעשה את זה, אני אהיה מוטרד. ודבר שני, כשאני אעשה אלבומים לבנות שלי, שאחת כבר בת 15 וחצי ויודע לה אלבום, משהו בי ישתחרר, ואני גם אהיה מאושר מכל התהליך, למצוא תמונות, לסדר, לכתוב.
בסוף כשזה קורה זה תענוג, אבל זה, זה, זה עינוי, עינוי בירוקרטי וטכני הדבר הזה עם הטלפון, כי אנחנו גדושים בכל כך הרבה יותר מדי תמונות.
נכון, ובכלל בצפצופים, ולכן אני מאוד מאמין בדבר הזה שנקרא רשימה, כי, של חלומות, כי זה עושה סדר בעידן הכל כך מצפצף, ובטח אצל הדור הצעיר, שהוא באמת, השפע הזה הוא נורא מבלבל. השפע נורא מבלבל.
מאוד.
ובאמת אמרתי בהתחלה, אתה באמת איש של גם וגם, ואנחנו נראה את זה תכף ברשימה שלך, אבל כשנכנסת לכאן היה עוד משהו, נכנסת ישר, הכרת פה את שחר, כן, מאחורי הקונטרול, שהוא ככה בהפקה פה, ואתה ישר אמרת לו, טוב, אני רוצה כאן פודקאסט, מה המספר שלך? כאילו, וואו.
נכון, בגלל שאני כאילו גיליתי את עולם הפודקאסטים לאחרונה, יש לי פודקאסט שאני מאוד אוהב, ובאמת נורא גאה בו.
כן.
זה באמת דוגמה מאוד, המניפה זה פודקאסט של המרכז הגאה של תל אביב, של עיריית תל אביב, וזה קורה ברדיו תל אביב, זה ממש היה חלום שלי הפודקאסט הזה. זה דוגמה ממש אידיאלית, כאילו חשבתי על זה הרבה בזמן הרשימה, אמרתי, וואי, ידידיה, הנה דוגמה קטנה, למשהו שהוא ממש היה חלום שלך, אף אחד לא הציע לי את זה, אף אחד לא אמר לי, אולי תעשה. יותר מזה, אני אגיד כאילו בגנות, למרות שהיום הוא... שאני זוכר שערז הבן זוג שלי אומר לי, מה אתה צריך? כאילו, כן, זה מה שאתה צריך. כאילו, קצת לא הבין מה הקטע שלי עכשיו להקליט פודקאסט, כאילו. זה לא תחום כאילו שיש בו, שמדפיסים בו כסף.
תתפלא, תתפלא.
אז אפשר לדבר על זה יותר. אבל אמרתי, אני זוכר שאמרתי, אני צריך את זה. זה היה בקורונה, אורה הגדולה שלנו הייתה בת שנה, ואני התחלתי להזין לפודקאסטים, ושמעתי המון. ובאופן טבעי נמשכתי להמון פודקאסטים על תכנים, על תרבות קווירית, תרבות להטבקית, ולא מצאתי שום פודקאסט כזה ישראלי טוב. כאילו, הזנתי באנגלית לדברים, ואמרתי...
לא הקשבת לי.
וקודם כל מקשיב לך, זה לא הדגש של התוכן שלך.
כן, כן.
כאילו, אני חיפשתי דברים שזה הדגש ממש, כאילו, שזה סוג ה-point of view.
הבנתי.
הזווית הלהטבית. לא מצאתי, אמרתי, תעשה אתה כזה. ומאז התחלתי לבשל את זה, וגם לקח לי זמן, כי אני איתי. בטח אנחנו נבין את זה בזמן השיחה עכשיו, כי אני עושה דברים די לאט. ובסוף, באמת שכאילו, באמת שצעקתי את החלום הזה כאילו לאנשים הנכונים, ובסוף זה קרה. אז, והמניפה זה משהו שאני נורא גאה בו. אני מביא את האנשים שאני הכי רוצה, אני מרגיש את הבאז עולה, אנשים כזה כותבים לי, מתי אני אגיע? כל מיני יחצנים מתחילים לפנות אליי, תראיין את האות, תראיין את האות, אמרתי, אוקיי, אז משהו טוב קורה.
מעולה. אז נגיע ונדבר על החלומות, אבל אני רוצה רגע להקדיש ככה את 10 דקות הראשונות לפני הרשימה המפוארת שלך, קצת להבין על דברים שכבר השגת. אז קודם כל, ידעת שכל זה, מה שאתה עושה היום, בעיקר עולם המשחק, גם הכתיבה קצת, יקרה לך כשהיית ילד קטן שגדל, נולד במקור, נדמה לי, ברמלה, נכון?
ממש לא ברמלה.
לא? אז איפה גדלת?
הסיפור המצחיק הוא שנולדתי ברמלה.
רמלה?
ממש, ליתר דיוק בקלנסווה. אנחנו ההורים שלי חיו בירושלים. כן. אני נולדתי בירושלים למעשה, גרנו בעין כרם. ההורים שלי, ואימא שלי חיפשה מקום ללדת לידה טבעית ולא בבית חולים, השנת ה-84 זה לפני אינתיפאדה הראשונה.
כן.
גבולות עוד לא היו עם מחסומים. נסעו באוטו, לרמלה. אפשר היה.
אז נולדת ברמלה.
אימא שלי חיפשה בית יולדות שהוא לא בית חולים, עוד לא היה מחלקת לידה טבעית בכל בית חולים בישראל. לא היה את זה. כאילו, גם בכלל, האבא היה מחכה מחוץ לחדר לידה, לא מכניסים גברים לחדרי לידה בשנות ה-80, והם הגיעו לבית יולדות ברמלה. ילד אותי מילד פלסטיני, אמא שלי ילדה מוקפת בנשים פלסטיניות, ושם נולדתי, פשוט כדי ללדת לידה טבעית. אז זה הקריאה הלא נכונה של ערך הוויקיפדיה.
אוקיי, אוקיי, אז בתעודת לידה כתוב כאילו נולד ברמלה.
לא, לא, כי אתה יודע, אחרי זה באים למשרד הפנים בישראל, אני נולדתי בישראל, מה זה רמלה?
כן.
זה הרשות הפלסטינית, זה בכלל עוד לא הייתה, אז בקיצור, אנחנו לא ניכנס ישר לשם.
כן, אבל תגיד, אז שגדלת, חלמת להיות שחקן?
כן, אני חושב שמגיל כזה 10, אני כבר מאוד הייתי ממוקד בחלום הזה.
והבית פרגן?
הבית לגמרי פרגן, כי ההורים שלי הם אנשים מאוד כאילו אינדיבידואליסטים, חזקים, אומנים, תכלס. אבא שלי אומן, אמא שלי היום מתעסקת בבנייה אקולוגית ירוקה, אבל כאילו בילדות שלי הייתה מתעסקת בעיצוב טקסטיל. כאילו למדתי בבית ספר דמוקרטי, אז הגשמת העצמי היא ערך עליון כזה של הבית.
אוקיי.
האם ההורים שלי קשורים לשואו ביז, לעולם התרבות? אפס. זה היה בשבילם זר לחלוטין, זה לא שהם לא הורים שלקחו אותי להצגות בילדות, בכלל לא.
אז מה היו הצעדים הראשונים שעשית כדי להפוך לשחקן? אני שואל את זה שוב, כדי ללמד את המאזינים, שיש להם אולי אגב חלום בכלל בתחום אחר להיות אסטרונאוט.
כן.
אבל יש כאילו איזה צעדים שצריך לייצר.
התחום, הצעדים הראשונים, כאילו האמת שסבתא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, שהיא ארכיטקטית פנים, והיא היא תל אביבית. והיא היה איזה מין... קייטנת חנוכה כזאתי במתנס של סוזן דלל, לא סוזן, של נווה צדק, שם היה המשרד שלה, והיא אמרה, אולי תבוא אליי לחופש חנוכה, ויש קייטנה כזו של תיאטרון. אמרתי לה, כן. שם כאילו כבר נדלקו לי כל האורות בגוף, ואז ביקשתי שתמצא לי עוד משהו, והיא מצאה לי חוג של אורנה פורט בסוזן דלל, אז הייתי שם שנתיים, ואז בחוג נוער הבימה 3 שנים, ומגמת תיאטרון בבית הספר בו למדתי, וכאילו, אני חושב שזה היו צעדים הראשונים, ואז גם כאילו לחפש סוכנות, גיל 14 אמרתי, אני רוצה להיות בטלוויזיה.
אוקיי.
אז חיפשתי סוכנות, עכשיו זה לא, היום יש יותר אופציות, עדיין קשה לילדים להיות מיוצגים.
נכון, למרות שהיום יש יותר סדרות נוער, ומי כמוך יודע שיש המון המון נוער, נגיד שקשוקה.
השמינייה שאני שיחקתי בה פתחה את העולם של הסדרות נוער בישראל, לא היה קודם, היה קצת, היו דברים, אבל מצאתי איזה סוכנות ניצבים כזאת, רוצה זה, אני מאזין לפרקים שלך.
כן.
מקייתי לסוכנות ניצבים, קראו לה אקסטרה, הייתה שם מנהלת כזה של הטלנטים, קראו לה אבלינה גואל. הייתי בן 14, והיא הייתה אחרי לימודים ביורם, בלי עבודה, עבדה שם כמנהלת מנהלת שחקנים, אבל ממש ילד דודס.
כן.
ואני זוכר שהיא כזה, עושים לי שם אודישן כזה, ושלחו אותי לאודישן, תשדיר השירות, פרסומות, כאלה דברים. ניצבות גם, כאילו. ואני זוכר את אבלין, מאוד טוב, אני גם הזכרתי על זה מאוד פעמים מאז, ושהיא אומרת לי, ככה באוזן, תקשיב לי טוב, יש פה כל מיני ילדודס, אבל אתה שחקן.
וואלה.
אז תדע לך את זה.
אז זאת אומרת, אז אני מבין מהסיפור שלך, זה שילוב של איזו ידיעה פנימית מאוד חזקה, שאתה הולך לעשות את זה.
מאוד, זה לא מה שההורים שלי...
וגם, אבל, גם פעולות אקטיביות.
נכון. אמר, למזלי ההורים שלי, כשאמרתי להם, אני רוצה סוכנות, אז אמא שלי כאילו חיפשה איתי ומצאה והלכה איתי. יותר מזה, שלחה אותי לתל אביב לבד באוטובוסים מגיל 11 לחוגים האלה. לא הייתי עושה את זה היום עם הבנות שלי, אני לא יודע איך היא, באמת, מאוד מסוכן. אבל איזו תודעה אחרת של שנות ה-90, לא יודע להגיד לך משהו אחר על זה. כי באמת שלהיות לבד בתחנה מרכזית בתל אביב בגיל 13, 14, 15, ועשיתי את זה, זה לא... צברתי חוויות לא חיוביות.
פחות נעים.
כן.
תגיד, הזכרת פה את השמינייה, אני לא יכול שלא להתייחס לזה, אנחנו גם, שם אנחנו הכרנו.
צ'חוב.
צ'חוב, כן, מי המלך. בן כמה היית כשזה קרה?
השמינייה הייתי... כשנבחנתי כזה הייתי אחרי הצבא, שירתי בתיאטרון צהל, בגלל תיאטרון צהל מצאתי ייצוג הולם יותר אצל סוכנת כאילו רצינית רודיקה אלקלאי, שתיבדל גם היא לחיים ארוכים, והיא הייתה סוכנת שלי בזמנו, אסתר קלינג המלהקת, זה גם סיפור על איך היא זכרה אותי, אבל היא ראתה אותי בגיל 16, בכלל לא משחק, מנוע רבים השלפה אותי לאודישן לסרט ביתר פרובנס, שהיא ליעקה, הסרט שחשף וגילה את איתי תורג'מן.
נכון.
וחיפשו בני נוער, תחשוב, אין טיק טוק, אין זה, אין אינסטגרם, אין איך לגלות כאילו פרצופים של ילדים, חוץ מליטרלי ללכת ברגל למקומות ולחפש נוער, ואסתר קלינג פנתה לחוג נוער הבימה, והמורה המליצה עליי, כי הייתי כזה הנער הבולט בחוג. אובייסלי, ברגע ששלחתי לתמונה בדואר, לאסתר קלינג, בדואר ישראל, כן? תמונה מודפס בדואר ישראל, ישר כתבה לי, אני מחפשת נער עם חזות מזרחית, זה לא מתאים. אובייסלי, אני לא מתאים להיות הכדורגלן ב...
למרות שנולדת ברמלה.
למרות שנולדת ברמלה. אבל היא זכה אותי, ושמרה את התמונה הזאת. היא שמרה את התמונה, היא מספרת איך מגיל 16, היא שמרה את התמונה הזאת, והיא הזמין אותי לאודישן כשאני בן 21.
אגב, אני חושב שזה סיפור מדהים, שנותן תקווה, כי בעצם מה שאתה אומר פה, זה בעצם זריעת זרע. ואנשים לא מבינים את זה, אתה יודע, אני זוכר, אפרופו סדרות נוער, אז אותי מכירים, היכרות גדולה ראשונה מהשיר שלנו, ואני הייתי 3 או 4 שנים לפני השיר שלנו, באודישן ל-MTV, הם חיפשו בזמנו מגישים ישראלים, והיה אודישן מעולה, והייתי כזה בטופ 5 שם של המועמדים, להגיש ב-MTV, ובסוף MTV החליטו שהם לא רוצים לקחת באותה שנה מנחה או מנחה מישראל, והמלהקת, גיטית פרידברג, זכה אותי, ולימים, 3 שנים אחרי, כשחיפשו ללהק את השיר שלנו,
היא אמרה, יובל,
היא אמרה באותו משרד, שאבלינה גואל גם עבדה, אמרה, מישהו יודע איפה למצוא את יובל אברמוביץ', כי לא היה אז פייסבוק וכולי, ואמרו לה כן, והשאר היסטוריה.
זה לגמרי עניין עם אודישנים, שתמיד צריך פשוט לבוא, כאילו להיות בבסט של עצמך, כי אתה תתאים או לא תתאים, אין לך הרבה שליטה על זה, אבל אתה תביא את עצמך, ואם תביא את עצמך, יזכרו את מה שאתה מביא.
אבל אני חושב שזה אגב לא רק, אתה יודע, באודישנים, כי החיים עצמם הם מבחן, זה באותו דבר לגבי דייטים. אתה בא לדייט, תביא את הטוב ביותר שלך.
זה גם נכון.
תזרע את הזרע, אתה לא יודע. כבר שמעתי מקרים על אנשים שהגיעו לדייט, ולא היה שם חיבור, אבל אמר להם יומיים אחרי זה, אותו בן בת זוג, אמרו, שמע, פחות התחברתי, אבל בא לך להכיר חברה שלי, או בא לך להכיר חבר שלי, אתה לא יודע מה הדבר יוליד.
לגמרי. אני מרגיש מאוד שככה גם מצאתי את השותפה שלנו להורות. הרבה פונים עליי עכשיו, שנשים וגברים שחושבים על הורות משותפת, כי הם יודעים שזאת המשפחה שלי, ואומרים, ואתה איש ממש בסוכנות של היכרויות, יש כאלה גם נפלאות.
כן.
אבל האמת היא, שברגע שהבנתי שהשנה אני מוצא אימא לילדים שלי, פשוט לא הפסקתי להגיד את זה. התיישבתי עם אנשים, אמרתי, מה שלומך? אני בסדר, אנחנו מחפשים עכשיו, אני מחפש מישהי שתהיה אימא.
אתה מכיר מישהי?
ככה, כמו בלי בושה.
כן, אז אפילו לא לצעוק על החלומות, פשוט לדבר עליהן.
פשוט לדבר אותם.
לדבר, לדבר, לדבר.
ובאמת, כאילו, מי הילד, האימא של הבנות שלנו, זה מישהי שחברה משהו, מישהי שעבדה איתה איפשהו, אמרה לה, וואי, אולי הם, והילד בכלל לא הייתה בקטע של הורות משותפת. היא הייתה במסלול כבר מאוד פרקטי להורות יחידנית, כאילו, תכנן פשוט לקנות זרע, להביא ילד.
כן.
והיא אמרה, אני חשבתי הורות משותפת, אני ויתרתי על זה. ואורית, מי שחיברה בינינו, אורית פוקס, בימאית, זוכת תרסופיר היום, אבל אז עוד לא הייתה, היא אמרה לה, תקשיבי, נראה לי שכדאי שתכירי אותם, יש לי תחושה. ישרנו לקפה. יש לנו שתי בנות היום. כן.
מדהים. תגיד, אני חוזר רגע לשמיניה. היית נורא נורא צעיר, והסדרה הייתה טירוף, וידיים, באמת 20 שנה אחרי טירוף והיסטריה, אני חווה את זה, ואני הייתי שם בתפקיד משני, אתה בוודאי חווה את זה.
אני אחווה את זה כנראה כל חיי. אני כבר לגמרי מחבק את העובדה הזאת.
היו שנים שלא חיבקת את זה?
אני מכיר חברים בשמינייה שיותר השקיעו אנרגיה בלצנער.
מיכאל
אלוני, למשל, זאת אומרת. כן, אני חושב שהוא עשה את זה. אגב, אני חושב שהיה לו חלום להתנער קצת מהשמינייה והוא הגשים אותו.
כן, אגב, אתה יודע...
באמת, אני גם מכבד את זה. זה אף פעם לא היה חלום שלי להתנתק מזה. אני נורא אוהב את הסדרה הזאת, אני חושב שהיא דבר אדיר.
אתה יודע, זה מזכיר לי שפעם אבי גרייניק סיפר לי, הרי הוא ואלתרמן היו ילדים סורגים לאלוהים, ובאמת הם היו נורא מזוהים כצמד המון המון שנים, והוא סיפר לי שפעם הוא הלך ברחוב, שנים אחרי שהם נפרדו, ומישהו אמר לו, תעשה לי זה, תעשה לי זה, כל מיני דמויות, והוא נורא התעצבן. הוא אמר, די, תעזוב אותי, כאילו. ואותו אדם אמר לו, איש מקרי ברחוב, אמר לו, אתה יודע, לא לכל בן אדם יש את המונה ליזה שלו. המונה ליזה שלך, הרי, כאילו, דיווינצ'י עשה המון ציורים, אבל זוכרים איזה כמה עבודות שלו. זה המונה ליזה שלך, ואני חושב שהשמינייה, השיר שלנו, צריך לחבק את זה.
חד משמעית. אני אומר את זה הרבה גם לשחקנים, צעירים, אני גם מלמד משחק מדי פעם, לא באופן מסודר.
כן.
זה גם אחד החלומות שלי, לעשות את זה כן דווקא באופן מסודר. אבל כשאני מלמד ואני מדבר עם נוער, אני אומר להם, יש כל כך הרבה שחקנים שעשו רשימה יפה של פרויקטים איכותיים, ולא יודעים מי הם.
נכון.
באמת, עכשיו, אני לא יודע אם זה רע או טוב, זה לא דווקא רע, אבל יש לא מעט שחקנים שעושים תפקידים טובים בפרויקטים שהם פשוט לא מתפוצצים. זה שיצא לי על ההתחלה,
כן.
להשתתף בפרויקט שהתפוצץ בקנה מידה, אני היום מבין, לא רגיל.
כן, היסטרי, מה זה?
לא רגיל, כשמשהו נשאר לפנתיאון של התרבות הישראלי, זה נדיר, זה קורה פעם ב... באמת, היום אני מבין, אני עוד מעט שנייה בן 40, אני כבר אומר, זה לא קורה הרבה. יש דורות שאפילו מצליחות, רייטינג סבבה וזה, ואז הן משודרות, ואז הן יורדות, וממשיכים הלאה.
כן.
השמינייה זה, כשאומרים גדלתי על זה, וכשאומרים לי את זה בעיניים נוצצות אנשים בני 30 היום, אני מבין שזה משהו שהוא משמעותי מאוד, וזה זכות אדירה לקחת בזה חלק.
כן.
עם זאת, כשחקן, יש לזה גם חסרונות.
מה?
שאני מרגיש מאוד 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 מזוהה עם זה תמיד. כאילו, יש איזה, כאילו, כמו שאתה, אגב, המונולוג פתיחה שלך שהוא נורא מחמיא, זה גם מאוד נוכח בו. ציינת סדרות נוער ומנית רשימה, כזאת מרשימה של סדרות נוער, הן כולן צולמו לפני יותר מעשור.
כי אתה אומר, זה קצת מקבע אולי?
אני חושב שעשיתי המון דברים לנוער אז, ומאז אני טפו 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 פורח בתיאטרון הישראלי, שאגב, זה חלום שלי מגיל נורא צעיר.
כן.
אז זה גם חלום שצעקתי והוא מוגשם ואני מודה על זה כל יום. כשאם הייתי שואל אותי בגיל 11-12, מה אתה רוצה לדעת שתהיה גדול? הייתי אומר, שחקן תיאטרון. זה ממש היה חלום שלי, זה לא התגלגל לשם.
אבל הייתה נגיד...
אבל אני מרגיש כאילו שיש משהו תקוע. אני אומר את זה בזה, אני מרגיש שיש משהו תקוע בקריירה הטלוויזיונית שלי, אני ממש, יש לי המון חלומות שם שהם לא מוגשמים עדיין.
שתכף ניגע בזה, אבל אתה חושב שזה באמת נעוץ בלפני 20 שנה השמינייה?
אני לא תולה את זה בזה, אני רואה שכאילו יש משהו בזה, אני מזוהה עם דברים של נוער, גם עכשיו הפרויקט שאני עושה שקשוק, יש סדרה ממתק שאני גאה
נכון.
בה בכל כנה מידה, מהמון מובנים, גם בגלל שמגלם שם דמות גאה, וזה גורם לי להיות עוד יותר גאה בה, אבל גם זאת סדרה לילדים. זאת אומרת, אני מרגיש שללהק אותי למשהו של ילדים ונוער, זה קל יותר, זה גם לא קורה מספיק, אבל זה כיף שזה קורה, והתפקיד המשמעותי בסדרה לא לילדים, עוד לא באמת קרה לי לדעתי.
אוקיי, אז ניגע בזה עוד מעט. אני מעניין אותי לדעת אם בתוך השמינייה, היו גם דברים שאמרת, לא, אני לא אעשה את זה, אני לא אעשה את זה, אפרופו, אני רוצה להיות שחקן כאילו רציני, לא שהשמינייה היא מוזילה.
אם אמרתי לא, אם אתה שואל.
כן. אני יודע שלפסטיגל אמרת לא.
אני במרוצת השנים לא אמרתי, זה לא יצא לי להגיד, לא, אני לא אעשה את זה כי זה לנוער, לא. זה לא מה שכאילו, אני קודם כל, זה לא כך מעניין אותי, יצא לי להגיד לא לפרויקט שחשבתי שהוא כאילו לא טוב, נגיד, אבל לא כי הוא של נוער.
כן.
לפסטיגלים, וזה אמרתי לא, בגלל שהייתי עסוק בלהגשים את הנתיב לחלום שתיארתי קודם, שזה לא שחקן תיאטרון. ובשנת 2007-2008, כשאני למדתי, כשהשמינייה התפוצצה, ואני הייתי במקביל סטודנט למשחק בניסן הנתיב, עולם התרבות עוד היה שונה, הוא מאוד השתנה מאז, והתודעה אז הייתה מאוד מקובעת לגבי, אתה שחקן איכותי, או שחקן, או כוכב נוער. זה כאילו הרגיש, הסוכנות עוד דיברו ככה, זה עידן גם שלפני רשת חברתית, כן. באמת, זה עידן אחר.
לפני עידן, אפרופו הפתיח, הגם וגם הזה, היום יותר, כשאדם עושה גם וגם, אני, שמה, אני גם סבלתי מזה שנים, אני, הייתי שומע שאומרים מאחורי הגב, שאני וונאבי, כי כן. מה אתה, עיתונאי או שחקן? או עסקים?
כאילו
או
תבחר.
זה. כן, זה, למה?
אנחנו עידן שמקדש את הגם וגם, ואז זה היה בדיוק ההפך.
נכון.
ואני מרגיש את זה שנכון גם מאוד מאוד זהותית, כאילו אני מסתכל על בכלל, על הקשת הלהטבקית. אז מה אתה? אתה סטרייט, אתה הומו, אתה לסבית, אתה גבר או אישה. אנחנו בעידן שאפשר להיות בו גם וגם, ואולי זה גם, הוא מאפשר יותר, גם מגדרית, זה נושא אחר, אבל כן. אני רואה את זה. אני ידעתי שאני רוצה להיות שחקן תיאטרון, והפחידו אותי שאם אני אעשה רק פסטיגלים, אני לא אהיה. ונצמדתי ללימודי המשחק שלי, אני לא מתחרט על זה אפילו לשנייה. הלימודים בניסן נתיב היו אחד הדברים המשמעותיים בחיי.
אבל אתה מצטער את דברים שאמרת להם הזה, לא, נגיד בזמן... על פסטיגלים?
שמע, אמרתי לא, כי אם הייתי צריך להגיד כאן לפסטיגל, זה היה אומר לעזוב את הלימודים. Mm. זה היה ממש אחד לאחד, ובעוד הזמן זה היה לי ברור שאני לא עוזב את הלימודים של פסטיגלים. אז אמרתי לא, האם אני מתחרט? אני לא מתחרט כי רציתי ללמוד משחק. האם כואב לי שלא עשיתי פסטיגל? כן.
אבל לא מאוחר מדי, גם ברשימה אנחנו נטפל.
זה ברשימה, אני מת לעשות פסטיגל.
אנחנו נטפל בזה. אז אני רק סוגר את סיפור השמיניה, כי תראה, תמיד שאתם מעלים תמונה, אתם כל החבורה, השמיניה עצמה.
כן, יש בזה...
לא תפקידי המשנה שאנחנו זנוחים בצד.
שמע, שמיניה זה פעם שמיניה, תמיד שמיניה.
בסדר גמור.
אפילו תשיעה זה מספר מוטל בספק.
יפה, אז זהו, אז השמיניה, אז תמיד באמת מיכאל נהדר, ותמיד יש ספקולציות ברשת, למה הוא לא נמצא? אתה רוצה לסדר לנו פה פעם אחת ולתמיד?
קודם כל הוא לפעמים נמצא, פעם בכמה זמן פתאום הוא נמצא, כי אנחנו חוו, בעמוק אנחנו חוו, אנחנו תשיעה, כאילו זאת האמת. בחיים כמו בחיים, כאילו תחזרו כל אחד מכם לקבוצת המגמה שלו מהתיכון, או החבר'ה מהצבא, אף פעם לא כולם נשארים קרוב, כאילו זאת המציאות, סבבה? וברמה החברית, הבין אישית, אני חושב שמיכאל כאילו, מתישהו כאילו, שם את עצמו איזשהו צעד אחד הצידה, ואז ככה הדברים התגלגלו. ועדיין כשאנחנו נפגשים כולנו, זה פרייסלס.
כן.
רגע לפני שהתחתנתי, 2018, עשינו מסיבת רווקים, פתאום היינו כולנו, זה היה אחד הערבים הכי כיפים בהיסטוריה, כאילו. אבל זה אופי, כאילו, אני לא יודע אופי של מה. תשמע, היה גם עונת חידוש לשמיניה, גם בה השתתפת.
נכון.
זה היה ב-2013 בערך, ובא מיכאל כבר לא השתתף. זה יצר איזה צומת, כאילו פתאום עשינו שוב פעם משהו ביחד, והוא לא היה שם, אובייסלי חברתית, זה משפיע.
כן.
לא, זה הדבר...
אבל אין דרמה גדולה בקיצור.
לא, דרמה גדולה אין לצערכם.
לא, כי אנשים מחפשים את זה,
כן, ניסינו לייצר, גיורא חמיצר ניסה לייצר סביב זה דרמה עכשיו בטיק טוק, אני לא יודע אם זה עבד לו גם. בסוף, אני פשוט חושב שכיף מאוד לאנשים לראות אותנו ביחד.
כן.
וכיף לנו להיות ביחד, שזה שילוב, כאילו, כיף לנו מאוד.
כן.
אנחנו תמיד שמחים נורא להזדמנויות הטובות לעשות, להיפגש שוב. לרוב, אז ההזדמנויות הכיפיות הן להיפגש שוב סתם לקפה, וסתם לעשות ארוחה, וכשזה נהיה מקצועי זה כאילו נטען בדברים דווקא כבדים יותר.
הזכרת לא פעם אחת את בן זוגך ארז, ולפני עשור בערך יצאת מהארון, באמת די עשית את זה בפסון, לא בכתבת שער, כמו שמקובל, אלא כזה כאילו באגביות, בסטטוס באינסטגרם. אתה יודע, הרבה פעמים, ומכיוון שהזכרת פה את הנושא על הטאבי וזה, ואתה עוסק בזה בפודקאסט שלך, המניפה, הרבה פעמים אומנים נורא מפחדים לצאת מהארון, שמה זה יפגע להם בקריירה. יש לי תחושה מהצד שדווקא לך זה עשה רק טוב. חששת מהרגע הזה של היציאה מהארון וההשלכות על הקריירה?
חששתי בטירוף, בדיעבד, טוב, מה זה, שנים? אני וארז היינו 7 שנים בזוגיות מושתקת ברמה הציבורית. זה לא צחוק, כאילו...
וזה היה מקובל גם עליו?
זה היה לגמרי מקובל גם עליו, אולי אפילו יותר עליו מעליי, הוא חשש גם לקריירה שלי. כמו שהסוכנת שלי דאז שחשש על הקריירה שלי, וכמו שכאילו זה היה... שוב, גם נתייחס להלך הרוח חברתי סביב להטאביות שפשוט משתנה כל שנה עוד ועוד ועוד ועוד.
כן.
אנחנו מדברים על לפני כבר מפה לשם לא מעט שנים, ארז ואני יותר מ-16 שנה ביחד.
וואו, זה פרס נובל לשלום.
כן.
איך עושים את זה?
לא יודע. עושים את זה, יום ביומו, יום ביומו. אבל תשמע, יש כל כך הרבה חלומות שלא הגשמתי שאני לא יודע אם להגיע לכולם, אבל באמת אני מרגיש כאילו אני, אבל חשבתי בדרך לפה כשנהגתי לכאן ש... כאילו שיש כמה חלומות כזה באמת משמעותיים ש... שהם באמת חלומות נצחיים שלי שהגשמתי, אם אחד מהם זה היה להיות שחקן תיאטרון ולהיות ביום יום, כאילו ביום יום של התיאטרון, וזה כן קורה לי בחיים, וזאת הגשמת חלום מבחינתי, ולהיות בזוגיות הייתה החלום שלי, להיות בזוגיות עם מושא אהבה אידיאלי מבחינתי, שאין עליו פשרות, וארז הוא כזה, והדרך ללהיות איתו הייתה רצופת צלעות, כי הייתי צריך, כי סניתי את זה שאני הומו, סניתי את זה בעצמי, כל הילדות שלי, חשבתי שזה פגם, ושזה קלקול, ושזאת סטייה מינית. זה באמת מה שחשבתי. והחלום הילדי שלי ביותר היה להיות אבא. זה עוד דבר שהגשמתי. Mm-hmm. אז כאילו, אני מרגיש שיש כמה, את החלומות האלה של גם לחיות בזוגיות אותנטית, של אהבת אמת, וגם להיות במשפחה, אני כן מגשים את שני החלומות האלה, אחרי שכל הילדות שלי חשבתי שהם סותרים זה את זה.
אז אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי בעצם, שוב, אתה מדבר כרגע על איזה, חלום ספציפי שלך, אפרופו גם לחבק את הנטייה המינית, אבל שוב, לטובת מי שמאזין וצופה בנו, ויש לו לה חלום כזה או אחר, ומרגישים שהסביבה לא תקבל את זה. אוקיי, אני מנסה להגביל. איך חיים בהלימה, עם הרצון שלך לממש את עצמך, להיות אתה, 100%. מה היית יכול לייעץ למי שמקשיב לנו? לא דווקא שוב, בהקשר של נטייה מינית, אלא להיות אתה.
אני לא תופס מעצמי אחד כזה שהוא advice giver, אני לא יודע למה, כאילו אני באמת לא יודע למה, אולי זה גם אחת הסיבות שהפודקאסט שלי המניפה אגב, הוא לא כזה, אני מביא אנשים כדי לשמוע אותם, ולהרכיב איזה פאזל מהסיפורים של כולם, כי אני לא יודע מה העצה שלי, כאילו הכל נשמע מאוד קלישאתי, כאילו אני, כאילו מה למדתי בינתיים בחיים.
כן.
כשאתה לא 100% אתה, זה בוודאות, אמבריקס על החיים שלך, בכל תחום, זה פשוט, זה הוכיח את עצמו, מה, כמו שאתה אומר, כאילו, אמרת, מאז שאתה אמרו, נראה שזה עשה לך טוב, אני היום מבין שכן, אבל הייתי במחשבה שלא, והייתי עסוק בלהסתיר, כשאתה מסתיר דברים, וכשאתה אומר כן, אבל לא יעבוד זה, אז אולי כדאי, נהיה ליד, זה מעכב, ויש לזה עדוות לכל התחומים, כן. אתה מעכב את עצמך מקצועית, זה ליטרלי משפיע עליך גם בזוגיות, כן. ולהפך, זה לא נפרד.
אני אנסה אולי לעזור לך לדייק את הדברים, פשוט כשאתה לא במקום המדויק לך כל אדם, אתה מבזבז אנרגיה, על... כאילו...
אתה משקיע אנרגיה באיך להחזיק את זה בשביל מישהו אחר, והשרירים לא נכונים עובדים, ואתה נתפס לך הגוף, וכבר אין לך אנרגיה למשהו אחר, זה פשוט ככה.
בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם חבר שאמר לי, אתה יודע, זה מדהים, אני בן אדם שמאוד אומר את מה שעל ליבי. מהבנות שלי, בזוגיות שלי, למשפחה, לחברים, בעבודה, לא תמיד זה קל לצד השני להכיל, ואני מאוד יודע לומר את הדברים, אבל זה כל כך משחרר. פשוט להיות אתה, להגיד מה אני רוצה, מה החלומות, מה הציפיות, מה זה, זה ממש פותר את כל הזמזומים באוזניים. עכשיו, תשמע, אמרת מילים קשות, אפרופו חשבתי בצעירותי שזה סטייה, זה לא תקין, אני גם מצטט משהו מתוך כתבה מאוד אישית שהייתה בעיתון הארץ איתך, ש... סיפרת, שיתפת, שעברת גם תקיפה מינית בגיל 15.
נכון.
איך זה השפיע עליך, וגם איך ממשיכים הלאה?
המון 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 עבודה. המון המון עבודה. זה, קודם כל, תקיפה מינית שעברתי מאוד השפיע. אני עברתי בגיל 15, הייתי נער, שחקן כזה, כמו חוג הבימה.
כן.
אז בהבימה חיפשו ניצב לאחת ההצגות בתיאטרון, וגם פנו לחוג של הנוער, ואני הייתי ניצב בהצגה. ממש ניצב, חוצה את הבמה בריצה, בלי טקסט, כאילו כזה. אבל רק להיות עם קאסט על ונים, אז אני קודם כל מכיר את היומיום של התיאטרון מגיל נורא צעיר כזה בתור ילד.
כן.
שלא משחק, רק מסתכל, אבל אני הייתי נוסע עם ההצגה הזאת של הבימה, לכל מקום בארץ, עובר בהתחלה על הבמה בריצה, ואז מתיישב על ספסל ליד הקוליסה, מאחוריה, ומסתכל על כל ההצגה, כל ערב מחדש.
וואו.
איך הייתה לי סבלנות לראות 150 הצגות? היום אני כאילו בשחקות, הצגות שאני משחק, אני מחכה להפסקה שאני אלך לעשות קפה תוך כדי הצגה. כאילו, לא, הייתי ככה, מתבונן בשקיקה על השחקנים.
לומד.
לומד, ונורא נורא פתוח, ונורא לא יודע מי אני, הייתי בן 15. ואחד מהצוות הטכני של התיאטרון, איזה סוטי אידיוט, חולה, היום אני מבין, גם יש מבוגר, התחיל איתי, פלירטט איתי, חיזר אחריי, ובאחת הנסיעות בחזרה הביתה מהקריות, שלח על הידיים ואני קפאתי. לא ידעתי איך להגיב לזה. אולי זה פגש את הנפש המבולבלת שהייתי בגיל 15. איזה משהו שנורא רוצה גם לרצות, כאילו. רגע מאוד, וזה רגע, שאם זה השפיע עליי, בוודאות כן. כי זה מאוד סיפר לי אז בגיל 15 שהמחשבות האלה שיש לי בראש, או הנטיות לב האלה, הנה, אנשים סוטים מרגישים את זה, רואים עליך, תסתיר את זה. תופסים לך את זה, הנה, שולחים לך ידיים. זה התחבר לי לאביוז. ועוד יותר דחקתי את זה פנימה, אל הארון, אל המקלט, אל מקום שאני לא אצטוח.
ושיתפת מישהו בדבר הזה, בחוויה הזאת?
שיתפתי, האמת, אני גאה מאוד, וגם בהורים שלי, כאילו, כנראה, כאילו, כי הייתי מספיק חזק כדי, עוד באותו לילה שיתפתי. אבל לא טיפלתי בזה. כאילו, שיתפתי, זה שמתי את זה בצד, והמשכתי לבוא לחוג, והמשכתי, כאילו, אני לא יודע, זה לא, שוב, אולי זה גם איזה רמת מודעות, לסקשואל אביוז שהיה יותר נמוך בתקופה ההיא. אולי הורים שגם לא ידעו איך לגשת לזה. הם ראו שאני בסדר, במרכאות, וכאילו, וטוב שדיברתי איתם על זה, והלאה.
ולא היית בסדר?
בדיעבד אני יודע שלא. שוב, תפקדתי לחלוטין. אבל אני מבין שזה, בנוסף לעוד דברים שהסביבה מספרת, כן? על כמה שזה לא טוב להיות הומו. שוב, הסביבה של שנות ה... של שנות ה-2000 המוקדמות, כן. כאילו. לא, זה לא עכשיו. אבל בנוסף לזה, זה נראה לי, סיפר לי בגוף, זה כמו צריבה בגוף שאמרה לך, שאמרה לי, לא, אסור, חולה.
כן.
חולה.
אז אני אשאל אותך, למרות שאמרת מקודם, אני פחות טוב בעצות, אבל אתה כן טוב בכנות ופתיחות, אז אני אשאל אותך בכל זאת, אם עכשיו מישהו מאזין, צופה, צופה, שחוו איזושהי התרדה מינית כזו או אחרת, מה היית אומר מניסיונך לעשות?
קודם כל, מיד לספר ולדבר על זה, זה דבר שגם אני עשיתי. כאילו, נראה לי שפה העצה, עכשיו אני גם כאבא, כאילו, אז אני מרשה לעצמי אפילו להקיד את זה להורים של מישהו, אולי חבר, ולא למישהו. כי שדבר כזה דורש טיפול בוודאות. אין רבע טיפול על הדבר. אין כאילו אהבה כללית ועיטוף, שזה דבר חשוב, זה לא מרפא. כשיש פגיעה מינית צריכה הסתכלות ממוקדת. זה מאוד קשה, אני חושב שניסו אז כאילו שאני אראה טיפול, הייתי בעבר בהתנגדות לזה, אבל קודם כל יש מיליון סוגים של טיפול, ושוב, קטונתי, ילדות שלי עוד קטנות, חמסה, 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 שיהיו בריאות שלא יפגעו לעולם, זה כל כך מפחיד, אחד הדברים, אני חושב שאגב, הפגיעה המינית הזאת צפה לי, והסיבה שבחרתי לדבר עליה ברעיון בארץ, אני בדיוק נהייתי אבא, היא נורא צפה לי שוב בהקשר של להיות אבא, פתאום אמרתי, הרי זה יקרה גם לבת שלי. טפו, 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 אבל הסטטיסטיקה, זה קורה, זה פשוט קורה. העולם מפחיד. אנשים הם גם רעים. והיא תהיה על האוטובוס בזמן הלא נכון. זאת אומרת, זה יכול לקרות לה. מה אני אעשה אז? פתאום זה צף בי כמו שזה, כמו שכבר חשבתי ששחררתי עם השנים, את הרגע הזה.
אגב, אתה יודע, אני לא יודע אם צפית בסרט על מייקל ג'קסון, הדוקומנטרי.
צפיתי.
ובסוף שם, הרי תמיד אמרו, למה הם פתאום נזכרו אחרי 30 שנה? ויש אחד הנפגעים, מצד מייקל ג'קסון, אני לא יודע אם להגיד לכאורה, עולה לכאורה, כי קטונתי, ובאמת, הוא לא נמצא כאן כדי, אני לא יודע מה לומר.
אני לא יודע גם מה לומר.
אבל מישהו שם מספר, ביום שבו הפכתי להיות אבא, ונתנתי את הילדים שלי בגיל 5 בנדנדה, ואמרתי, רגע, אני הייתי בגיל הזה, אני אומר את זה ויש לי צמרמורת, אני הייתי בגיל, ופתאום הבנתי מה זה ילד בן 5, כמה הוא קטן וכמה אפשר עשו את המניפולציות והחלטתי לדבר. אז אני רק רוצה להגיד לך, תודה רבה שאתה עושה את השירות הזה, ומדבר גם בכתבה היא, גם פותח את זה כאן. אני מתאר לעצמי שזה לא תמיד קל.
זה נהיה לי יותר ויותר קל, כאילו זה לא קל, אבל זה נהיה לי יותר ויותר קל רק כי זה, כן, באמת זה חשוב לי.
כן.
ואני מבין כמה שבאמת כאילו שינוי קורה מתוך כדי דיבור ועברור. גם אם זה לא בצורת עצה מנוסחת תמיד, שיקופים וייצוגים זה דבר כל כך קריטי. וזה גם שוב הסיבה שאני עושה גם את הפודקאסט כן. שלי. כאילו זה רק לשמוע על חיים של אנשים. כי כשמישהו פתאום קורא את הכתבה הזאת איתי, אפילו שאני לא אומר ומאז הכל בסדר בחיים שלי, אבל הוא יודע שכאילו עוד מישהו חווה את זה בעולם, והוא מדבר על זה. והוא בסדר, והוא מצליח, והוא זוהר, והוא עושה את הדברים שלו, כן. גם אני אוכל לעשות את זה. אם יש את הנער, נערה, על הטאבים, במטולה, באפולה, בירוחם, בערד, שיושבים עם האוזניות בסוד, ושומעים את המניפה, ושומעים שיחות עם כל מיני אנשים להטאבים, בכל מיני מצבי חיים, ובכל מיני גילאים, ויכולים להגיד, וואו, יש עוד, יש אופציות בעולם,
יש
בסדר.
עתיד.
כן, וזה מורכב, זה לא דבר אחד.
כן.
כאילו, זה לא רק, כאילו, אסי עזר מנחה בטלוויזיה, כאילו, זה לא, זה יש, אין סוף, בגלל זה אני גם קראתי לפודקאסט המניפה, זה כמו זה משהו שאפשר לפתוח אותו בלי סוף, ורק שהוא פתוח עד הסוף, נדמה לך שאתה רואה הכל, ועדיין יש עוד כסף כן. לפתוח.
מעניין. אני חושב שאת מה שאתה אומר, אפופו לעבר, אתה יודע, זה בדיוק מתכתב, אני חושב שבגלל זה גם רציתי להזמין אותך לכאן, כי אתה יודע, שוב, הסלוגן המזוהיתי זה חלומות צריך לצעוק, אבל אני אומר, לא צריך אפילו לצעוק, סתם לדבר עליהם, כי יש משהו בלדבר אפילו עם הקרובים אליך, עם השכן שלך במעלית, ולהגיד לו, אתה במקרה מכיר מישהו שמכיר מישהו, אתה יודע כמה פעמים אני רואה בהרצאות, אני חייב לספר לך סיפור, הייתה לי הרצאה בחיפה מול 900 אנשים, עלה לבמה נער בן 14, סיפר שיש לו חלום להיות שחקן כדורסל ב-NBA. שאלתי את הקהל, מישהו כאן מכיר מישהו, וזה, מלא אנשים מרימו ידיים, מישהו אמר, אני מאמן כדורסל, אני אאמן אותך, אני פסיכולוג, אני אאמן אותך נפשית. ואז ככה אמרתי בחצי בדיחה, מישהו כאן מכיר מישהו מה-NBA? אתה יודע, כי סטטיסטית יכול להיות שמישהו מכיר מישהו. מרימה מישהי יד בשורה האחרונה, שורה 50, אומרת, היי, אחי, פרש מה-NBA, קוראים לו גל מקל.
לא להאמין.
וזה קורה כל יום, בכל הרצאה, החיבורים האלה, זה פשוט לדבר על החלומות.
כל כך נכון, זה פשוט גם מפחיד. יובל, מאז, בשבועות שאני כאילו עובד על הרשימה, התחלתי פשוט לדבר, אפילו עם בני זוג או חברים, עם בן זוג שלי ועם חברים.
בוא נדבר על זה, יש לך בני זוג.
לא, יש לי באמת רק אחד, אנחנו אפילו די מונוגמים. אבל
די מונוגמים, בוא נדבר על זה.
אבל התחלתי לדבר עם אנשים סביבי, וכבר קרו דברים סתם כי העזתי כזה להגיד את החלום הזה שהייתי נבוך להגיד לו בכל, פתאום אמרה, מה הוא שכן שלי? ומישהי דיברה עם מישהו בקשר לאחד החלומות.
אז בוא נדבר על החלומות, תשמעו, אני באמת לא ראיתי כזה דבר, כמות העמודים ששלחת לי, זה בערך כמו כל ה...
ניסיתי להיות ספציפי.
זה בערך כמו כל האורחים שהיו כאן לאורך כל התוכניות, זה פשוט יש כאן 10 עמודים, לא נוכל לגעת בהכל, רגע נסתכל על הזמנים, אנחנו נשתדל כמה שיותר. כתבת לכתוב את המחזה שלי. יש לך רעיון למחזה שעוסק בין השאר בהורות משותפת?
זה נגיד מביך אותי שזה חלום, כי זה לא חלום, זה משהו שהוא קורה, ואני פשוט לא מושיב את התחת, אני לא מושיב את עצמי.
אז מה אתה צריך כדי שזה יקרה? איך אפשר לעזור לך? לא אני אישית, אבל מה אתה צריך? מלווה כתיבה?
לא, קודם כל, אני חושב שהבנתי שאני צריך שותף, שקשה לי לכתוב לבד.
אוקיי.
וכאילו, לקח לי זמן כאילו להסכים לזה שזה בסדר, ושזה לא בושה. כי המחזה הזה זה מחזה שמתעסק, אני כתבתי אחרי שהבת שלי אורה נולדה, תורים בעיתון הארץ על הורות משותפת. קיבלו המון תגובות נורא טובות, ואז היה איזה קול קורא לסדנת פיתוח מחזאות, ואיתי סגל, שהוא גם מחזאי וגם עיתונאי, הוא גם איש של גם וגם, ואגב, אני אומר רק בשביל הצדק הפואטי, שהוא גם מי שעשה איתי את כתבת היציאה מהארון, בשבעה ימים, שאמרת שלא קרתה, אבל היא כן קרתה.
לא, אבל היציאה הראשונית הייתה באינסטגרם.
נכון, זה סיפור בפני עצמו, אני אביא אותו לפודקאסט שלי כדי לספר את הסיפור הזה, אבל זה סיפור שכאילו כבר הייתה כתבה, ואז פתאום עשיתי את הפוסט הזה. דבר כאילו שהוא...
נלחצתי מהכתבה.
נלחצתי מהכתבה ועשיתי את הפוסט, וברובד כמעט לא מודע. דבר שכאילו הוא כמובן נפגע ממנו. אני חושב שלא הבנתי אז באמת עד כמה. אבל איתי סגל אמר לי, אחרי שכבר שמנו מאחורינו את כל סיפור כתביי, אמר לי, מה זאת אומרת? תכתוב על ההורות המשותפת. ואמרתי, כן, לא יודע. כאילו, זה כאילו מובן מאליו. אז הוא אמר לי דבר חכם, קודם כל תתחיל במובן מאליו. זה קל לך, זה נכון לך, זה החיים שלך, אל תתחכם.
אני רוצה להגיד על זה משהו, אפרופו המובן מאליו, אתה יודע, אני מלמד בין השאר כתיבה, ומגיעים אליי אנשים ואומרים, מי אני שאני אספר את הסיפור הזה, מה אני... ואני אומר להם, מה שלך מובן מאליו, לא מובן לאחר. זאת אומרת, לך, הפורמט של הורות משותפת, מאוד מובן, מאוד ברור, נורא, אתה יודע איך עושים את זה, למישהו אחר זה גילוי. כלומר, המחזה שלך יכול להיות עבור מישהו אחר,
מיינד בלואוינג.
בדיוק, להגיד, וואו, לא ידעתי ש... יש כזה דבר, ושזה יכול לעבוד.
זה כמובן גם שליחות שלי, אגב, לחשוף את הפורמט הזה, כל מיני צופים של תיאטרון, אתה יודע, בכל הארץ שלא מכירים את זה מחוץ לתל אביב, בוא נודה, זה פחות נפוץ.
נכון.
כבר כתבתי, ישבתי, יש לי טריטמנט, כאילו, כבר קיבלתי פיתוח מתיאטרון בארץ, לא משנה איזה, כאילו, ואני כאילו תקוע. קשה לי גם משמעת עצמית, גם אני חושב שהמסע שלנו לילדה השנייה היה... לא חושב, אני יודע שהוא היה מסע מאוד קשה, שקלה בטיפולי פוריות, ולא יודע אם זה שנפתח גם עכשיו, אבל כל עוד כאילו חיכינו לעוד, סיטטנו את דרכנו, אלא עוד ילד, ילדה הזאת, ילדה ברוך השם, היה נורא קשה לשבת ולכתוב את, את הרומנטיקה של תחילת ההיכרות שלנו.
כן.
שלנו זה אני, ארז והילץ. הטריו, ואני כן. בעצם כותב איזה מין קומדיה רומנטית של היכרות בין זוג גברים, שהם זוג, למין מישהי, שיש הרבה רומנטיקה של להקים משפחה, זה רומנטי. ו... ופתאום יש גם משולש רומנטי בתוך הדבר הזה.
מצב מטריף למחזה.
לגמרי.
נו, אז בוא נהיה פרקטי, בוא נקדם את זה.
היה לי איזה מין כזה, מין, נראה לי איזה מחשבת אגו של, זה הסיפור שלי, אני צריך לכתוב אותו לבד. ואני הבנתי לאחרונה שאני לא, שקשה לי מדי לכתוב לבד. החיים סוחפים, ואני צריך עוד מישהו איתי.
אני מאוד מאמין בעזרה. אתה יודע, יש משהו בחינוך שלנו, שלא, שמה מלמדים אותנו בתור ילדים, הרבה דברים שגויים מלמדים אותנו בתור ילדים קטנים, בין השאר זה, אל תכביד על אחרים, ואל תציק, ובכלל בשנים האחרונות יש העצמה נשית, את לא צריכה אף אחד, את כן צריכה, גם את וגם אתה,
כולנו צריכים.
כולנו צריכים עזרה, אם אתה צריך פרטנר או פרטנרית לכתיבה,
כן, אני גם לא מדבר רק על עזרה, אני כרגע המשימה שלי זה למצוא מי שאני חושב שזאת כן. מי שהיא, אבל אני פתוח,
כן,
שהסיפור הזה, אמנם, למרות שהוא סיפור שלי, בא לה גם לספר אותו, ואנחנו נכתוב את זה ביחד, זה ברמת הכאילו שותפות כתיבה. כי...
ויש לך בכוונת מישהי כזאת?
יש לי גם בכוונת מישהי כזאת, שהיא גם בימאית, ועכשיו נגיד, אני כאילו צריך לאזור את האומץ ולשלוח לה את הטריטמנט שלי.
איך קוראים לה?
מה, אני אגיד את השם שלה עכשיו
כן,
פה?
כן, ברור.
אבל אני, אבל עוד לא אמרתי לה.
אבל תגיד לי, רק לי. נו.
אני עכשיו עבדתי עם בימאית מדהימה שקוראים לה רוני ברודצקי. היא ביימה אותי עכשיו בהצגה.
ואתה רוצה כאילו איתה אולי?
היא גם כותבת מדהימה, אני קורא את הספר שלה עכשיו, ואני אומר, זאת היא, כאילו.
רוני ברודצקי. היי, נעים מאוד, אני יובל. ויש לנו כאן את דידיה, שיש לו מחזה על הורות משותפת, והוא חושב שאת יכולה להיות פרטנרית טובה. אז חשבנו שאולי...
עכשיו, לפני שהפרק הזה אולי אני אשלח לה, כי זה יביך אותי.
אוקיי.
אז היא כבר, כשהיא תשמע את זה, היא כבר קיבלה את
זה. יופי, סגרנו את הנושא הזה, אני עובר לסעיף הבא, לשחק במחזה שלי כמובן, כשזה יקרה, אתה כמובן
תשחק. לא, זה מחזה שאני כותב בשביל לשחק בו, את עצמי.
כתבת, וזה מעניין אותי, לשחק על הבמה תפקידים קווירים, מגוונים, מפתחי תודעה, ובכלל, הנושא הקווירי, מאז שיצאת מהארון, הוא
נהיה שליחות בשבילי, אפילו לא מאז שיצאת מהארון, קצת אחרי. בשנים האחרונות אחרונות כאילו, אני מרגיש שאני צריך עם זה תיקון, כי אחרי שנים שפחדתי לעשות תפקידים של הומואים, כי זה יקטלג אותי, יגביל אותי, פתאום הבנתי שזה ממש לא מה שמגביל אותי.
זהו, אני רק...
ובא לי דווקא את התפקידים האלה לעשות.
אז זהו, כתוב, תפקידים קווירים, אני קופץ רגע ברשימה כדי לחבר את כל הדברים, לעשות עוד רג, וזה כיף לי.
נכון.
כתבת, זה מעניין, לעוף על הגבריות שלי, לעוף על הנשיות שלי. אז אני רוצה רגע לחבר את כל הנושא הזה, כי התחושה היא באמת שמרגע שיצאת מהארון, משהו בך מאוד משוחרר. בכל המובנים, וזה עניין אותי, גם באמת, אתה יודע, מפחד כזה של, אני לא עושה תפקידים שעשויים למתג אותי, להגיד, אני רוצה תפקידים קווירים בין השאר, אני רוצה דרג קווין, ואני רוצה לעוף על הנשיות שלי, הסבר, פרט, נמק, והדגם.
קודם כל, זה חלום שאני מדגים כבר, כאילו, בשנה האחרונה יצא לי להדגים אותו. כאילו, לי היה סיפור עם דרג, אני עושה דרג מאז, בתיכון הייתי עושה דרג. בתור, אתה יודע, חקר מגדר, וגם פרפורמנס שנהייתי ממנו, אני ועוד חבר, היינו מופיעים בבית ספר. וגם שמתי את זה בצד, נגיד ברגע שכאילו, גם זה הרגיש לי שאתה, להיות שחקן או דרג קווין זה לא עובד ביחד. טל קלעי, תלו לבונט יכול לספר את הסיפורים שלמים.
כן.
הקריירה שלו הייתה מאוד מאוד קשה בגלל זה, ואגב אני מכיר את טל עוד מהלימודי משחק בניסן נתיב, וגם להסתכל עליו מהצד אמרתי, אני זוכר את עצמי אומר, אסור לי להיות כמו טל. זאת אומרת, דרג מפריע.
כן.
תשמע, אני היום יודע, קריירה בדרג זה דבר כל כך קשה, זה לא באמת חלום שלי. אני פשוט נהנה מזה, קצת כמו כזה, כאילו, זה קצת כמו תחביב.
וואלה.
זה נורא קשה לעשות דרג. פיזית זה קשה. זה כואב. זה קשה. אבל זה כיף לי. אני מרגיש שאני די טוב בזה. ובשנה האחרונה, ממש ב-2000 וכזה, 22, עשיתי פעמיים דרג על במות ממש מקצועיות. הקפתי את עצמי, ממש, הנה, גם דבר שאמרתי, די, ידידיה, אתה צריך לעשות שם סגירת מעגל, אהבת את זה פעם, אתה אוהב לצרוך דרג, אתה מעריץ אותם, דרג קווין טובה על במה, אתה מעריץ אותה, למה שלא תעשה את זה גם? ופנו אליי מ-One Night Only, שזה מין ליין של הכי כאילו מיינסטרימי וחזק בארץ של דרג, ואמרו לי, בוא תשחזר את התפקיד שעשית בתמיד אותו חלום, שזה המיני סדרה של איתן פוקס ששיחקתי בה, ב-2010, ואמרתי, אני מוכן לעשות את הנאמבר של, מהסדרה, שאתם רוצים של נוסטלגיה, אם אני עושה עוד נאמבר שלי, שאני בוחר את השיר, ואני מביא רק דנים, ואני...
אז מה עשית?
עשיתי דואליפה, ובגד שנתפר במיוחד בשבילי, פאה שסתם עוצבה במיוחד בשבילי.
אז הכנתי כאן בספוטיפיי את השיר של דואה ליפה, סתם לא. פה תדגים לי.
דואה ליפה הוחרמה בישראל.
נכון. תאמר לי, ומה זה אומר לעוף על הגבריות, לעוף על הנשיות?
אני אומר לעוף על הגבריות, כי אני חושב שבמשך, שוב, זה עניין בשבילי, גבריות ונשיות. אני הייתי נער תמיד מאוד עדין, ואני חושב שכאילו הנשיות המובנית שבי היא כוח על שלי, שכדי להיות כאילו שחקן, אני זוכר ששמתי בצד, אתה יודע, בגיל 21 התקבלתי צולמה שמיניה, נהייתי כוכב הנוער, וכאילו שמתי בצד, דחקתי את הצד הזה היותר עדין ונשי, אפילו שברור שגילמתי תמיד תפקידים של נער יותר רגיש, וגם ניני בשמיניה הוא הנער הרגיש, כן?
רגיש, עדין.
נכון, אבל כאילו פחדתי להיות הומו, כאילו בטר בתור כוכב נוער, לא היו אז יובל כוכבי נוער הומואים, לא היו. לא היה שחר תבוך, שהוא מגה סטאר, כאילו כוכב טיק טוק, כן. כאילו מלא טיק טוקרים, כוכבי נוער היום מצטלמים עם סלפיז עם נוער, כאילו והם הומואים.
זה נעני אישו היום.
זה נהיה נעני אישו. לא היו. לא היו. ואגב, אני חושב שאני כוכב הנוער הראשון שיצא מהארון בארץ. אני לא יודע, כאילו גם רן דנקר יצא מהארון אחריי. וגם רדנק הוא לא בדיוק רק כוכב נוער, הוא גם, אבל כאילו היה עברי לידר, כן.
כן.
אבל הוא עברי לידר, והוא לא שחקן אפילו. שחקנים, תמיד היה את הדעה הזאת, וגם מה שהסוכנים היו אומרים לי, אם אתה שחקן, אתה צריך לגלה מגוון של תפקידים, ואם יודעים עליך שאתה גי, אז חושבים עליך בצורה מצומצמת.
אתה מרגיש שזה היום, לא, אין לזה שום משמעות בליוקים?
זאת שאלה שאני לא מפסיק לשאול, הרגע כאילו, אחד הפרקים בפודקאסט שלי, ישבתי עם למור שמילה, מלהקת אחת החשובות בארץ, ושאלתי אותה את זה. היא אומרת בפה מלא שלא. באמת, אני נוטה להאמין לה. כאילו, היא אמרה לי משהו נורא מעניין, למור, היא אמרה לי, אם אתה יושב באודישן, ותוך כדי הסצנה, מתעסק בזה, בלהיות גברי, בלהיות נשי, בלהיות כן הומו או לא הומו, אז אני נוכח בטייק, וזה מה שהתעסקו בו. אני לא מתעסק בזה, אני רוצה לראות את הטייק.
לא, אבל אתה יודע, זה מעניין כי הרבה פעמים אנשים, אומנים, חוששים לצאת מהארון, ואז אומרים, כי אז אני אהיה משוחרר, ונגיד סתם, אני מאוד אוהב את סם סמית, אז אמר.
חולה עליו.
יצא לי גם לפגוש אותו בלונדון במקרה, אני יוצא מהמלון, ופתאום הוא במלון.
די.
כן. ובאמת רואים אותו בתחילת הקריירה, מאוד אסוף נקרא לזה.
נכון.
ובשנים האחרונות...
יש לו קול מופרע, והוא היה יותר בשירי סול כאלה, והלוק שלו היה כזה, אני בריטי אלגנטי חליפות.
בדיוק, ועכשיו, סמלות, עניינים מאוד מאוד התחבר לאף על הצד הנשי שלו.
אף על הצד הנשי שלו, ואני רוצה גם לציין, לשבח את זה שהוא גם, הוא גדל גופנית עם השנים,
כן.
העלה במשקל, והוא פי שש יותר סקסי ולוהט ממה שהוא היה כשהוא היה יותר הזה. זה כאילו מבחינתי, הוא מדגים גם בדי פוזיטיביטי ברמה מטריפה.
אבל אתה יודע, אני רגע אשמיע את הקול של ההומופובים, או אפילו לא ההומופובים, האנשים שאוקיי, אומרים שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, למה אני צריך לראות את זה מול העיניים שלי? למה פתאום הגבר הזה צריך להיות לעוף על הנשיות שלו?
אז לאנשים האלה אני רוצה להגיד ככה, קודם כל אתה לא חייב לראות את זה מול העיניים שלך. Take your eyes somewhere else, ביי. כאילו עד כדי כך פשוט, באמת. אי אפשר לחשוב כל הזמן כשאנחנו עושים את המשהו שלנו, איזה עיניים נמצאות עלינו. אי אפשר, זה פשוט בלתי נסבל, זה מעצור נוראי. ובדרך כלל כשאנחנו עסוקים רק בזה, בכאילו, אבל אנחנו רוצים את כל העיניים עליי, אז בואו נרצה את כל העיניים, אנחנו בדרך כלל הופכים להיות פחות אותנטיים, פחות מעניינים, ויש לנו פחות עיניים. באמת.
כן.
אז זה הדבר הראשון שבא לי להגיד לו, למה אני צריך את זה מול העיניים שלי. והדבר השני הוא, שכשבן אדם מחובר לטרוס אלף שלו, אני חושב שזה בדרך כלל הכי יפה בעולם.
אני חושב ש... אתה יודע, זה נורא לזה. מתחבר לכל התשובות שלך עד עכשיו, זה אמת, 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 כשאתה באמת שלך, דברים קורים. קורים.
אני מרגיש שזה קורה בחיים שלי, אבל כאילו, אני יוצא פה כמו איזה כאילו, מין פוזיטיב זה, ויש ברשימה מלא דברים שאני לא הקשבתי.
נכון, אז בוא נדבר על זה
תוהה,
רגע.
אני תוהה, אני לא יודע על הכל.
אז בוא נדבר, כי אתה אפרופו דיברת על, 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 על סם סמית, ושהוא ילה במשקל, וכתבת לא מעט דברים שקשורים גם לזה, לשחות טוב, וגם לשחות באופן קבוע, לחזור לעשות יוגה, לרקוד יותר, גם מקצועית וגם לכיף, להיות חטוב.
להיות חטוב, אני רוצה להיות חטוב, אף פעם לא הייתי. אבל אני רוצה, הנה, אני רוצה לענות לעצמי את התשובה כבר.
בבקשה.
אני כרגע לא מספיק, זה כאילו, רק מלהקשיב לעצמי מתחילת השיחה, אני מבין שאת הדברים הכי חשובים לי, אני כנראה מגשים. באמת. כאילו, החלום שלי להורות, לזוגיות טובה, כל כך הרבה שנים חשבתי שסותרים אחד את השני, שאם אני הומו לא תהיה לזוגיות טובה, ואם אני, או, לא, אם אני הומו לא תהיה למשפחה, אבל אם תהיה לי משפחה עם אישה, זאת תהיה לזוגיות אותנטית. אז איך אני, והייתי צריך כמעט לוותר על חלום של המשפחה, אגב, ביני לבין עצמי, כדי להגשים את החלום של הזוגיות, ואחרי שהיא התבססה כהגשמת חלום, אני אומר, אוקיי, עכשיו אפשר לבנות על זה גם משפחה. אני רוצה לומר שכשאני מספיק רוצה, אני מגשים, אז אולי אני קצת עצלן מול העניין הזה של החטוב.
לא, אז אני רוצה...
לא מספיק רוצה.
לא, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעזור לך ולהבין, למה אולי אתה לכאורה מתקשה, כאילו בסעיפים הקלים, וזה גם אגב נתמך במחקרים. אתה יודע, רוב האנשים, אם יבדוק את החלומות הגדולים שלהם, הם מצליחים איכשהו להגשים. מי באמת להקים משפחה, מי קריירה, מי לטפס על איזה הר. הרבה פעמים אנחנו רואים לעצמנו, נגיד ללמוד שפה חדשה. להרבה אנשים יש ברשימה כזה סעיף, אומרים, בסדר, שפה,
מתישהו.
שנה הבאה, כן. כנל, לשחות, בסדר, שנה הבאה, יוגה, שנה הבאה, לרקוד שנה הבאה, חטוף שנה הבאה, ודווקא שם, בחלומות הקטנים שאנחנו חושבים שהם לא מצריכים מאיתנו אנרגיות, אז אנחנו אומרים, בסדר, עוד מעט, אבל
חולפות השנים.
20 שנה, ואתה לא חטוב, לא עושה יוגה, ולא רוקד, ולא שוחה. ועוד משהו שגם כן, אני רוצה להגיד לך, וגם לעצמי, כי אתה יודע, זה מדהים, סעיף החטוב,
נמצא אצל כולם.
אצל כל מי שמגיע לפה.
אנחנו בעולם גם, זה מעצבן אותי, יש בזה גם משהו שמעצבן אותי, כי אני כבר לא מבין אם זה חלום שלי או של הסביבה. כולם רוצים קוביות בבטן. אני מרגיש שהיום גם בשביל, כאילו, העניין של דימוי גוף היה תמיד אתגר של נשים בעולם. אני מרגיש שהוא לגמרי גם של גברים. כאילו, אם אתה עם מיני קרס, אתה לא בחוף, בטח בתל אביב, אני לא יודע, כאילו, אתה פחות נהנה מזה. כאילו, הרשת החברתית נורא מקדשת גם כאילו את זה אצל גברים. ותמיד היה לי אישוז עם גוף, תמיד. הייתי נער שמנמן, אחרי זה רזיתי, אז הייתי כאילו רזה. אבל כאילו, אף פעם, תמיד חשבתי, אני רזה, אבל לא מספיק שרירי. עכשיו כאילו, מאז שנולדה לי, מאז ההורות, כמאמר הקלישאה, הפסקתי את כל הפעילות הגופנית, תוך שנייה.
ברור.
כאילו, שוב, החיים שלי די דינמיים ופיזיים, כי אני שחקן, ולבמה, ואני פה רוקד, אז אני לא פטטה, כן? אבל אני לא בן אדם סטטי.
כן.
אני אמון על אופניים, אני בן אדם דינמי פיזית, אבל מה שנקרא, שגרת אימונים שכבר קצת הייתה לי, הלכה לפח איך שנהייתי אבא.
אז חשבתי על זה לקראת השיחה שלנו, מכיוון שהסעיף הזה של להיות חטוב, חוזר אצל כולם אגב גם אצלי ברשימה, אתה יודע, 5 קילו, 10 קילו וזה, אולי כולנו צריכים לשנות את הסעיף הזה לקבל את עצמנו, כאילו להשלי, לא יודע, אולי זה, אני אמרתי לעצמי השבוע, גם אולי, כי עוד פעם התחלתי עם מאמן כושר, ואני לא יודע כמה זה יחזיק, ואמרתי, אולי פשוט די, פשוט תקבל את זה, שהגיל, הפנים
אני ממש אומר את זה גם לעצמי. אני אגב אומר את זה לעצמי, ובית כאילו מסתכל על תמונות ואני אומר, כן, אבל אולי גם התמונה הזאת של ניני מהשמינייה, כאילו, אני לא אולי, בטוח, אני מסתכל עליה, כל שנה שעוברת אני יותר נהנה לראות אותה כתמונת עבר. יש איזה משהו שכשאנחנו מצליחים סביב משהו מסוים, מקבלים עליו אישור מהחברה, אנחנו נורא רוצים להחזיק אותו.
נכון. הגיל הוא יתרון, אגב ליאור אשכנזי דיבר על זה הרבה פעמים, על העובדה שהוא שחרר את הוויה במעמד החתיך המון המון שנים.
המון שנים.
וכשהוא נהיה כבר, אתה יודע, עם שיער מאפיר, עם קצת יותר עווה,
כן.
הגיעו תפקידים הרבה יותר מעניינים.
אני מבין את זה, וגם, וכאילו באמת משווע על התפקיד שאני אקבל על, על, על שמנמנות, כאילו.
אז אתה צריך אבל, לשווע לשחרר את המקום הזה של ה...
אני חושב שאני צריך להזליג את זה למקום הציבורי וה... והמקצועי, כי אני אגיד כאילו, בהכי אינטימי,
כן.
שברמה האישית, הזוגית,
כן.
אפילו המינית,
כן.
אני מרגיש כל כך יותר לוהט כאילו היום, אני, לא, באמת, אני אומר את זה, זה, אני מרגיש היום עם הגוף שלי, שבתוך מיניות, פי 7 יותר טוב מלפני 10.
איזה כיף.
זה אני יודע.
איזה כיף.
אבל כאילו יוצאים מהמיטה, יוצאים מהבית, יוצאים לרחוב, ופתאום אני כאילו רוצה כן להיות מישהו אחר. כן. מעצבן.
זה, 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 טוב, זה כבר שיחה אחרת. זה, זה באמת עניין חברתי. אין לנו הרבה זמן, והרשימה כל כך ארוכה. ואני רוצה לדבר על הכל.
קודם מה כל, הכי משמעותי?
קודם כל, אני אפרסם את כל הרשימה ברשתות החברתיות, תוכלו לקרוא את הכל.
כל הרשימה?
את הכל, את הכל. אבל כתבת, להיפטר מכל ערימה של שיט שיש בבית, ניירות, בגדים, ציוד. רשמת על הדרך לסדר את החדר של הבנות שיהיה מהמם ואופטימלי. זה המשך של להיפטר מדברים, וגם להחזיק בארון בגדים מדהים עם בגדים שתמיד לבחור מתוכם, ותמיד נראים עליי טוב.
כי זה קשור, אגב, גם נורא לעניין של הגוף. פתאום כזה אני מרגיש כאילו, אני מחזיק מלא בגדים שכבר לא עולים עליי בארון. ואני אומר, אני כזה, שנייה, אני אחזור לאימונים כאילו, ואני אכנס למכנס הזה. אבל הוא כבר לוחץ עליי.
זרוק.
לזרוק.
זרוק. היום, היום. כן. היום לזרוק.
לא, אני עושה את זה מדי פעם, ועדיין, ואז, ועדיין לא זה, וגם אגב, שוב, מאז שנהייתי אבא, אני פחות כזה מתפנק בלקנות לעצמי בגדים, להתלבש, מתפוק הופעה. ארז הבן זוג שלי, זה לא ירד לו מילימטר, הוא תמיד נראה מיליון, תמיד הוא נראה מיליון, ואני כזה, טוב, יאללה, נו, מה זה משנה, אני רק אוסף את אור מהגן, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה נורמלי, ואני כאילו יוצא שלוח מהבית.
אבל אתה יודע מה, אני רוצה דווקא לתת לך עוד נקודת מחשבה על זה, ואני אומר את זה בתור בן אדם שגם מאוד זנח את הנושא האופנתי ב-20 שנים האחרונות, אני חושב שאתה ביום-יום מתחפש. אתה ביום-יום מתחפש על הבמה. ובטלוויזיה.
כי יש משהו, בערב אני הולך להצגה ואני לובש חליפה מדהימה להצגה נגיד, וזה הרגע שלי כזה פתאום להרגיש, וביום יום אני, אכפת לי.
בדיוק, אתה יודע, וגם אני מרגיש שמאז שנגיד אני בעשור האחרון מדבר על הרשימה ומרצה וכו', אני פחות צריך את כל הנוצות, אני הולך עם חולצה שחורה, יש לי ארון עם 20 חולצות שחורות, זהו, ארון נורא משעמם, כי אני מרגיש שהאישיות שלי יותר מעניינת, ואני חושב שגם האישיות שלך היא הרבה יותר מעניינת וצבעונית ומניפתית. אפרופו המניפה מאשר, אז אולי גם פה, אתה יודע, אני חושב ככה, כשאני שומע אותך מדבר, אתה מאוד בוגר ומאוד התבגרת גם ביחס למה שהכרתי אותך לפני 20 שנה, היכרות אומנם שהתחיל בעבודה שלנו.
אבל סימן טוב.
אבל אולי אתה צריך להיפרד לשלום מסעיפים מסוימים, ותקבל את זה באמת באהבה, אתה יודע, אני זוכר, אפרופו הורות, שכשהייתי בן 35, טסתי לברלין לענייני עבודה, והצטרף אליי חבר רווק, ואמר לי, בוא נצא למסיבות, ברלין וזה, אמרתי לו, סבבה, עכשיו כבר הייתי אבא ובזוגיות, ונורא רציתי לצאת, ויצאנו, ובערב הראשון אחרי חצי שעה במועדון, אני אומר לו, נראה לי אני אחתוך למלון, נפגש בבוקר, ולמחרת שוב יצאנו, ואמרתי, כן, יוצאים, והתלבשתי, ואז אחרי רבע שעה אמרתי לו, אני חוזר, ובערב השלישי אמרתי לו מראש, אני לא בא, ואז חזרתי למלון, וממש הייתי עצוב, התאבלתי על זה שאני כבר כאילו לא מצאת עצמי במועדון, ופתאום הבנתי שחציתי את הגדה, ואני בגדה של ההורות, ואני במקום אחר בחיים, ואני צריך להיפרד מדברים שהיו ברשימה שלי, ואולי גם אתה, ברשימה המאוד ארוכה שלך, יש דברים שהם כבר לא מתאימים לידיד ישועות שנייה בין 40.
יכול להיות.
ואולי, זה גם נורא משחרר להגיד, אז זה כבר לא, וזה כבר לא, וזה, ולהישאר עם הבאמת...
עם העיקר.
עם באמת הדברים, נגיד המחזה. התפקידים בתיאטרון שאתה רוצה, הלוויים שאתה רוצה שלו, המחזה היחיד שאתה רוצה, הלוויים בניסן נתיב, ללמד משחק, לעשות פסטיגל.
כל הדברים האלה של הקריירה, אני באמת כמעט נבוכתי כשכתבתי אותם, כי אני אומר לעצמי, ידידיה, הכל דובל. ממש אמרת לעצמי, הכל בר השגה. אז למה זה עוד לא? ואז אמרתי, אוקיי, כי זה בדרך, אבל כאילו באמת זה... יש משהו בלהגיד, אוקיי, לדעת שהכל אפשר לעשות, לבין ליטרלי לפרוט את זה לצעדים פרקטיים, שהוא מאוד מאוד קשה, כי זה מפחיד.
נכון. נכון, אתה יודע, זה גם מפחיד ש... ואם אני אצליח, ואם אני נגיד, אתה רוצה להיות בפסטיגל, היי מיקי פלד, הוא רוצה להיות בפסטיגל. נגיד וזה יקרה.
הוא זה מיקי פלד? נראה לי כבר לא, לא?
כבר לא, מהמשפחה שלו.
כן.
נגיד הוא, ונגיד הוא, וזה יקרה. אז תהיה לך דילמה, רגע, אבל אני בתיאטרון. תמיד יש דילמות, ולפני
זה מה זה אותי עכשיו, אני כבר אומר, אם אני מקבל פסטיגל, אני מכניס מחליפים לכל ההצגות.
נהדר.
אבל זה מביטחון עצמי של 15 שנה בתיאטרון הרפרטוארי, שאני יכול להגיד, יש מחליפים להירגע, הכל בסדר.
הכל בסדר.
אז לא יכולתי לדמיין את זה.
שני דברים אחרונים, כי אנחנו חייבים לסיים, לצערי, כי באמת אתה מרתק ופתוח וכנה ואמיתי. רשמת לשמור על תדירות גבוהה של קשר עם סבתא וסבא שלי, להספיק לעשות איתם טיול משמעותי בפרק האחרון הזה של חייהם.
זה חלום שלא חשבתי עליו עד שכתבתי את הרשימה. זה דוגמה מאוד שלמת. כי כל המקצועיים, אני חייב להגיד, אני יודע אותם בראש, סתם שמתי אותם על נייר בשבילך, אני יודע אותם מה החלומות המקצועיים שלי. וזה באמת עניין של כאילו אומץ ותחת לשבת, לכתוב, להתחיל לתקשר, כאילו יש איזה תוכנית טלוויזיה שאני רוצה להשתתף בה, כבר לא נפתח את זה, אבל כבר רק מלכתוב את זה, פתאום אמרתי את זה, ואז מישהי אמרה לי, מפיק שכן שלי, והיא אמרה לו עליי, והוא אמר לה, וואי, זה רעיון טוב, ואני מקדם את זה עכשיו.
נהדר.
אז כאילו...
נקם סבא וסבתא?
סבא וסבתא זה הורים של אמא שלי, הם בני 85 ו-87, והם אנשים מדהימים, ולחלוטין פיקחים וכיף, הם ממש חברים מאוד טובים שלי. אני ממש בקשר הדוק איתם, ואני מבקר אותם ברגיל, לפחות פעם בשבוע. עכשיו נודע לי תינוק, זה קשה, אבל הם עוד נוהגים, אפשר לעשות איתם דברים. טיסות ארוכות כבר מלחיצות את סבא שלי, זה פחות כזה.
אוקיי.
טיול רק איתם אף פעם לא עשיתי. כזה אני והם. ופתאום עלה לי כשכתבתי את זה, אמרתי, וואי, ידידיה, אולי תעשה את זה. כאילו, למה שיש לך בנות ומשפחה וזה וזה וזה?
ארבעה ימים.
כאילו רק אני, סבא וסבתא, לא רק שאני בא אליהם לצהריים וזה, עכשיו זה גם מפחיד, כי פתאום זה להעביר אותם יום שלם, ואולי זה יהיה מאתגר, כאילו לנו, אולי. אבל אני מבין שזה משהו נדיר, לא להרבה אנשים יש סבא וסבתא בכלל.
נכון.
ובטח לא כאלה שאפשר, כאילו, אני באמת נהנה איתם.
אז אני אומר, היום, או בביקור הקרוב שלך, אתה לא שואל אותם מניסיון אגב, כי היה לי סבא שנפטר בגיל 100, וכששאלתי הוא התנגד, וכשקבעתי לו הוא הגיע. אז פשוט אתה אומר להם, תקשיבו, קניתי לנו כרטיסים לחודש יולי, אנחנו נוסעים לארבעה ימים, איזי איזי, חדר לכם, חדר לי, פשוט תקבע להם, אל תשאל אותם.
כן, אה?
כן.
הם יצחקו לי בפרצוף, אבל הם יבואו.
אז נהדר.
הם גם כאילו, סבתא שלי עבדה עד גיל 80, אישה מדהימה, מדהימה, ואתה מעריץ נשים חזקות, כמו אמא שלך, זכרונה לברכה.
כן.
מזכיר, באמת, אלך רוח כזה. אז עכשיו היא בפנסיה, אז כאילו, עכשיו אני באמת יכול לקבוע לה.
אז תקבע להם. ודבר אחרון, כתבת לעשות טיול אבא בן, אבא שלי ואנוכי, וכתבת להיות בקשר מלא ביטוי וחופשי לגמרי עם אבא שלי. זה עניין אותי.
אני ואבא שלי זה סיפור לפודקאסט בפני עצמו. אז אני לא יודע איך בכלל.
הודיעו לי עכשיו מהקונטרול שיש לנו עוד שעה, כן.
אבא שלי הוא זורם בדם שלי. יש לנו כאילו תודעה מאוד שונה בראש, והגוף שלנו, אני מרגיש שאנחנו מחוברים בו בצורה... לפעמים בא לי להגיד בלתי נסבלת, כי זה קשה להיות כל כך מחובר למישהו, ולפעמים לחשוב כל כך שונה ממנו. זה קשה. והיחסים שלנו בגלל זה הם אתגר, אנחנו קרובים בלב, ואנחנו קרובים גם פיזית, כאילו אם אני אומר, אתה תראה אותי ואת אבא שלי, אנחנו מתחבקים ומשמשים כמו ילד ובן חמש ואבא שלו. אבל אבא שלו בן אדם מאמין. המסע שהוא עבר עם הזהות הקווירית שלי הוא לא פשוט. לא פשוט. הרבה רגעים לא פשוטים שלא היה מול ההומואיות שלי. הוא מקבל, אבל לא בקלות. לא בקלות יתרה, בוא נגיד. והוא גם בן אדם עם הרבה פחדים מהעולם, ויש לו, כאילו יש, הוא בן אדם לא פשוט. הוא אומן, והוא מאוד 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 עסוק בדברים של עצמו רוב הזמן, בתהפוכות שלו. ואני מרגיש כזה שאנחנו, יש לנו קשר מורכב, כאילו, ולדמיין שאנחנו ניסע רק אני והוא, לאן שהוא זה גם, זה מפחיד אותי. מפחיד אותי. אני כאילו, אבל פתאום אמרתי, אולי זה מה שצריך לעשות, כדי לא יודע מה. לא יודע מה יקרה שם, אבל...
תנסה. יש לי תחושה שיקרו דברים מופלאים. אתה יודע, גם לא חייב להיות 24 שעות. אגב, אני זוכר שסבא שלי הציע לי לנסוע איתו לרומניה, כי הוא במקור מרומניה, שהייתי בן 20, אמרתי, קודם כל לא ידעתי מה זה רומניה, כי לא היה אז גוגל וראית תמונות, אמרתי, אוי ואבוי, זה נשמע לי כל זה.
נשמע עולם שלישי.
כן, עזוב שאהבתי על המקום, היה לנו מדהים, אני פתאום, זה אגב הוליד אצלי רעיון למחזה, פתאום הבנתי דברים על אבא שלי, על אמא שלי, זאת אומרת, יקלטו, אבל הבנתי פתאום את ה-DNA של המשפחה. עכשיו, אתה יודע, הזמן של האנשים האלה, אני מאחל להם אריכות ימים, הוא שאול. זאת אומרת, גם אם סבא וסבתא עוד 15 שנה, זה שאול.
כן, נכון.
זה
נכון,
הזמן
נכון.
לחבר את חלקי הפאזל, אתה יודע מה? למען הבנות שלך.
זה, עכשיו עשית, עכשיו שמת לי את הקובייה במקום. כי זה נכון. זה נכון מאוד.
אז מה אתה עושה היום כשאתה חוזר הביתה, בשביל הרשימה שלך?
מה אני עושה? עכשיו...
מתקשר ל...
לא, מתקשר גם לסבא וסבתא... לא, אבל מה, לסבא וסבתא אני צריך קודם...
לפני זה מתקשר לרוני, קוראו לה?
קודם כל, מתקשר לרוני ואומר לה, אני שולח לך טריטמנט, אני רוצה שתקראי, כי אני חושב שאנחנו יכולים לעשות זה ביחד. מקסימום היא תגיד, אני לא פנויה, אני פחות מתחברת לחומר, ואז אני אמצא מישהי אחרת, נכון?
נכון, יפה.
זהו, ככה צריך לחשוב.
כן.
מה עוד אני עושה? את כל החלומות המקצועיים, אני פשוט כאילו פורט כל אחד מהם לצד פרקטי, אחד, ועושה אותו.
לפעולות, לפעולות.
כן.
פעולות.
גם אם זה...
טלפונים ראשונים, מייל, וואטסאפ.
כן. אני חושב שאני רוצה גם, אני חושב ששגרת כתיבה, כל אחד והשיטות שלו, אבל אני צריך למצוא בתוך היום עם תינוקת חדשה, כל יום לשבת, שעה ו-40, לא יותר, שאני כותב. זה הכל. כאילו, לקבוע עם עצמי בבית קפה, לחבוט פיזית את הטלפון, כי ההפרעת הקשב שהרשת החברתית עושה היא מופרעת.
לגמרי.
וכאילו להגיד, אני משקיע בזה שעה ומשהו ביום, משהו כבר יתקדם. זה לא הרבה, אני משקיע שעה ומשהו ביום בלגלול באינסטגרם, אז כאילו כנראה אפשר.
ופותח יומן
לסבא וסבתא. ומה, וגם לאבא?
ולאבא, כן.
טוב, צריך לשאול אותו, אבא, אתה רוצה לטוס איתי?
אתה לא שואל אותו.
הוא לא אוהב מטוסים.
אבל אתה לא שואל, אתה מעדכן אותו.
הוא מפחד מטיסות.
קנית לו ליום הולדת, ואתם תיסעו באוטובוס לסיני. פחות זמן טוב, אבל לא משנה.
האמת, המולד שלו זה נובמבר, זה רחוק, אולי אני עכשיו קונה מראש לשם, ואומר לו, אבא, עובדה, רחוקה, תתחיל להתכנן.
נכון.
נפשית, טכנית.
נכון, לא שואלים, עושים. זהו. ידידיה, אלי, מה זה כיף איתך? תודה רבה על הכנות והפתיחות, ואני חושב שאמרת כאן דברים שהם באמת שיעור להרבה מאוד אנשים, אז אם אהבתם את הפרק הזה, אנא אפיצו אותו לכל עבר, דרגו אותו כמובן, חפשו את הפרק הזה ועוד פרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל, יוטיוב, ועוד ועוד. תודה רבה והמון המון בהצלחה.
תודה רבה, איזה כיף היה.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.